אז אנחנו לומדים את המאמר לבאר הדברים על פסוק 60 מימה מלאכות, שזה נמצא בשיר השירים בדף למתת בעמודה השלישית. יש כאן לפני כן וגם אחרי כן מאמרים בדיבור המתחיל הזה, הפסוק בשיר השירים שאומר 60 מימה מלאכות ו80 פלגשים ועלמות אין מספר, ואחר כך נאמר, אחת היא יונתי תמתי. היינו פה בפסוקים הללו, אנחנו מצד אחד מדברים ומשבחים את התורה, 60 ו-80 וכולי, זה הולך על בחינות בתורה. כשאומרים אחת היא יונתי, אחת זה עם ישראל נקראים אחת. אז כאן המאמר הזה יסביר מה היחס שיש בין נשמות ישראל מצד אחד, לבין התורה. כאילו מי נעלה יותר, מי משפיע, מי מקבל מבין שניהם. אני אקרא את לשון המאמר. לבאר הדברים על פסוק 60 מימה מלאכות, ודרשו רזל, אבותינו דורשים על הפסוק הזה בשיר השירים ואומרים, סמך מלאכות, אלו סמך מסכתות. כתוב 60 מימה מלאכות, זה מרמז על ה-60 מסכתות שיש בשס. 80 פילקשים, אלו 80 ברייתות. ועלמות אין מספר, אלו הלכות. זאת אומרת שאנחנו פה מדברים, הפסוק הזה, על כל חלקי התורה שבעל פה. ולהבין, לפי זה, אם מדברים כאן, אם מתארים כאן את התורה, את התורה שבעל פה, את המשניות, את הברייתות וכו', מהו שכתוב אחר כך, למה ההמשך של הפסוק, אחרי שהוא אומר 60, 80, באין מספר, מה הוא אומר אחר כך? אחת היא יונתי תמתי. אבל יונתי תמתי זה אחת. מי זאת יונתי? זה כינוי לעם ישראל. אז הפסוק אומר, עם ישראל אחת. זאת אומרת, היא אחת ומיוחדת. ביחס לכל המעלות שאמרנו, 60 ו-80, באין מספר, כל חלקי התורה, כשמגיע ליונתי, היא אחת. מה אנחנו מבינים מהניסוח הזה? דקאי, הפסוק הזה מתייחס על כנסת ישראל, מתייחס לנשמות ישראל, שמפליג במעלתה יותר מבמעלת התורה. רואים שהפסוק פה בשיר השירים, הוא מפליג במעלת התורה, אבל אחר מכן הוא אומר, אבל הנשמות ישראל הם משהו הרבה הרבה יותר בין ארוך לתורה. ככה מובן מהלשון. וכדמשמע גם כן, העניין הזה שנשמות ישראל הם הרבה יותר מעולים מהתורה, זה מובן גם כן ממה שנקרא ישראל חתן והתורה קלה. רואים שעם ישראל נקראים החתן והתורה נקראת הקלה. אז אם עם ישראל נקראים החתן והתורה נקראת הקלה, אז אנחנו מבינים, החתן הוא המשפיע, הוא העיקר, הקלה היא מבחינת מקבל. אז שוב אנחנו רואים את אותו יחס, שעם ישראל והתורה, אז עם ישראל הם יותר נעלים מהתורה. איפה רואים שעם ישראל נקראים חתן, והתורה נקראת קלה? בפסוק, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. אז מה אומרים על זה חז"ל? שהתורה היא מורשה. מה זה מורשה? מורשה זה מלשון מאורסה. התורה כביכול היא מאורסה, היא מאורסת לקהילת יעקב. כן, נכון? זאת אומרת, לא, אז שמה וירסיך זה הולך שעם ישראל הם המאורסים. פה אנחנו רוצים לומר שהתורה נקראת הקלה לעם ישראל. תורה ציווה לנו משה, והיא מורשה קהילת יעקב. היינו עם ישראל נקראים החתן, והתורה נקראת הקלה. אז זה מצד אחד. ואומנם לפעמים משמע בהיפוך, לפעמים יש מקומות שהמשמעות היא הפוכה. מה זאת אומרת המשמעות הפוכה? שהתורה היא יותר גבוה. לפעמים אנחנו הופכים את הסדר ואומרים, לא, להפך, התורה היא החתן, התורה היא יותר גבוהה. עד שאמרו, ישראל מתקשרן, מאורייתא. יש את הלשון הידוע, שיהודים רוצים להיות קשורים לקדוש ברוך הוא, אז תתקשרו לתורה, ודרך התורה תתקשרו לקדוש ברוך הוא. פירושו שהתורה היא יותר נעלית מאיתנו. ולא עוד, אלא שלפעמים מבואר שהתורה נקראת חתן וישראל נקראים קלה. וזה, איפה זה מופיע העניין הזה שדווקא עם ישראל הם נקראים הקלה, כמו שאמרו עזל על פסוק ביום חתונתו, זה מתן תורה. מתן תורה זה יום החתונה. שהקדוש ברוך הוא החתן, ועם ישראל היא הקלה, ואנחנו ביום הזה, זה החתונה שלנו. אז מה קורה כאן? מה באמת מעלתם של עם ישראל? האם מעלתם של עם ישראל גבוהה יותר ממעלת התורה? או שלהפך, מעלת התורה גבוהה יותר ממעלת עם ישראל? וזה היפוך. זאת אומרת, יש לנו כאן לכאורה ציטוטים הופכים, פעם כך ופעם כך. ולהבין כל זה, צריך להבין, לעשות סדר, מתי אנחנו משבחים את עם ישראל, ומתי אנחנו משבחים את התורה. כי אילו ואילו דברי אלוקים חיים, זה הרי שניהם ביטויים שחזל אומרים, השניהם נכונים, ולמרות שנראה שיש סתירה בין הדברים, אז צריך למצוא את התיווך, מתי ככה או מתי ככה, או באיזה הקשר ככה, או באיזה הקשר ככה. אז קודם כל הוא מקדים מושג מהקבלה בשלוש שורות, ואז הוא מתחיל להסביר את העניין. צריך להקדים מה שכתוב, מביא ציטוט שכתוב ככה. תפירוש כנסת ישראל, כשאומרים כנסת ישראל, למי מתכוונים כשאומרים כנסת ישראל? כנסת ישראל זה נקרא מקור הנשמות של עם ישראל. איזה דרגה זה בספירות? אגם שמתייחס לספירת המלכות. אגם שבידוע שכנסת ישראל זה כינוי לספירת המלכות, שזה נקרא מקור נשמות ישראל. אז מה, במלכות עצמו יש שני אופנים איך להתייחס לספירת המלכות. ספירת המלכות קיימת בעולמות, יש ספירת המלכות כפי שהיא בפני עצמה, ספירת המלכות, ויש איך שבכל ספירה וספירה שכלולים בה כולם, אז בכל ספירה וספירה גם יש את ספירת המלכות. אז זה אומר, כשאומרים שכנסת ישראל נקראים ספירת המלכות, אינו בחינת המלכות הנעשית פרצוף בפני עצמו. אין הכוונה היא למלכות כפי שמלכות הוא פרצוף בפני עצמו, עניין בפני עצמו, ספירה בפני עצמה, אלא הוא בחינת פרצוף המלכות שבתוך פנימיות זה ירמפין. כשאומרים שמקור כנסת ישראל נקרא מלכות, מתכוונים שבתוך הספירות, בתוך חסד, בתוך גבורה, בתוך תפארת, בתוך כל אחד ואחד מהזה ירמפין, יש בתוכו כלול בחינת מלכות, והמלכות שבכל אחד מהספירות מזה ירמפין, זה מקור כנסת ישראל. ושם הם שווים. כשמדברים על מלכות כפי שהוא נמצא בתוך זה ירמפין, אז לא אומרים שזעיר אנפין הוא המשפיע ומלכות הוא המקבל, שמה הם שווים, שמה למלכות יש את אותו מעמד כמו זעיר אנפין, שזה בעצם הנקודה שפה הוא רוצה להסביר, האם עם ישראל הם במעמד של מקבל, או שעם ישראל הם במעמד של משפיע. אז הוא מקדים אומר שכתוב, שכשעם ישראל, כנסת ישראל מייחסים אותם למלכות, הכוונה היא למלכות שהיא נמצאת בפנימיות זעיר אנפין, ושם הם שווים, כי היא גדולה כמו הממש, עיין שם. וזהו עניין קלת משה. זה המושג שהעם ישראל, נשמות ישראל, קוראים להם קלת משה. הם קלה, אבל קלת משה. מה זה המושג הזה? אז כדי להבין את זה, הוא מקדים הקדמה, נתחיל לפחות את הפתיח של ההקדמה, ואחרי זה נמשיך. הוא ביור העניין. כדי להבין באמת מה המשמעות של הבחינות הללו שעליהם הוא מדבר. אז הוא מקדים הקדמה ואומר כך. הנה נודע שכל ההשתלשלות הן פנימיות וחיצוניות. תדע לך שבכל השתלשלות של דרגות, עילה ועלול, כל השתלשלות מספירות מבחינה לבחינה, תמיד תדע לך שיש פנימיות וחיצוניות בכל אחד מהדרגות, ואתה צריך לזהות מה משתלשל למטה. איזה חלק של העליון יורד לתחתון? כי בעליון יש את הפנימיות שלו, יש את החיצוניות שלו. מה שייך לרדת לתחתון? וככה זה בכל הבחינות, בכל הדרגות, גם בנפש האדם וגם רב כלפי תלמיד וכו' וכו'. כל השפעה שבאה מעליון לתחתון, הרי תדע לך שיש פנימיות וחיצוניות בעליון, לדוגמה, וגם ביות ספירות. כשאני מדבר על ההשתלשלות של העשר ספירות, יש לנו חוכמה ובינה. חוכמה יורד לבינה, וכן הלאה. אז כשאתה מדבר על חוכמה, הרי יש פנימיות וחיצוניות? יש פנימיות החוכמה, יש חיצוניות החוכמה. ככה בכל ספירה, בחסד, יש פנימיות וחיצוניות. כמו למשל, מביא דוגמה מחוכמה. כמו מבחינת חוכמה, שיש בה פנימיות. יש בחוכמה את פנימיות החוכמה, ויש בחוכמה את חיצוניות החוכמה. מה זה נקרא פנימיות החוכמה, ומה זה נקרא חיצוניות החוכמה? אז מביא דוגמה, דוגמה מהאדם. והוא על דרך משל. עומק ותוכן המושכל, שהוא למעלה מתלבשות, באותיות המחשבה ודיבור. יש שנופל לבן אדם רעיון ואומר אין בעיה, חכה דקה, שתיים אני מסביר לך אותה. יש רואים, נופל לבן אדם רעיון, אומר לו, תשמע, יש לי רעיון, אבל אין לי עדיין את המילים, לא יודע להוריד את זה כרגע. אני לא יודע לבטא את זה, לא יודע להסביר. מה ההבדל? למה בהזדמנות מסוימת הוא יכול מיד להביע מה הוא רוצה? בהזדמנות אחרת הוא אומר, תשמע, זה עמוק מאוד, לא יודע כרגע להסביר. זה באמת שתי דרגות בחוכמה. כשמדובר על הפנימיות של החוכמה, היא לא יכולה לרדת לאותיות. היא נשארת מופשטת. כשמדובר על חיצוניות החוכמה, היא כן יכולה לרדת לאותיות. ויש בה חיצוניות, והוא הערת השכל, שמלובש במחשבה ודיבור. מה שיכול לרדת למחשבה ודיבור, מה שיכול לרדת לאותיות, זה החיצוניות של השכל. מה שנשאר עמוק, מופשט, בלתי נתפס, זה הפנימיות. זה בחוכמה לעומת מחשבה ודיבור. גם אם ניקח דוגמה מדרגות נמוכות יותר, זה אותו הדבר. וכן במידות. ניקח למשל במידות שבנפש של האדם. חסד וגבורה. חסד וגבורה, מידות מוכרות, שפנימיותם הוא בחינת עומק ותעלומות ההתפעלות, שבבחינת חסד או גבורה. לפעמים יש בן אדם, יש לו חסד, יש לו אהבה. לפעמים האהבה שלו היא כל כך עמוקה, שהוא לא יכול להביע את זה במילים. לפעמים הוא יכול להסביר במילים מה בדיוק הוא מרגיש. אז שהוא יכול להסביר במילים מה הוא מרגיש, זה אומר זה עכשיו החיצוניות של החסד. וכשזה כל כך עמוק שאין לו ביטוי, אין לו יכולת להביע את הדבר באותיות, זה אומר כי כאן מאיר פנימיות החסד. כשמדובר על עומק והתפעלות פנימית, שבבחינת חסד או גבורה, שאינו יכול להוגבל ולהתלבש באותיות הדיבור. אבל וחיצוניותם, מה זה החיצוניות של חסד? מה זה החיצוניות של גבורה? הוא הערת המידה המתלבשת בדיבור. שאפשר לדבר על זה. שמפרשן על זולתו, כשיכול לפרש לזולתו מה בדיוק הוא מרגיש, זה אומר שכאן החסד נמצא בחיצוניות שלו. ועל דרך זו בכל ההשתלשלות, ככה בכל סדר ההשתלשלות שיורד בחינה לבחינה תחתונה ממנה, מה יורד מהעליון לתחתון? החיצוניות של העליון יורדת לתחתון. אבל הפנימיות של העליון, התחתון לא יכול לקבל אותה. התחתון יכול רק לקבל את החיצוניות של העליון, מה שהוא מסוגל לבטא כלפי חוץ. והנה ידוע, שבהשתלשלות עילה ועלול, בכל פעם שיש לנו סדר השתלשלות כזו, מעילה לעלול, עילה ועלול זאת אומרת, מחוכמה לבינה, משכל לרגש, כל פעם שיש השתלשלות מעילה לעלול, נעשה מחיצוניות העילה, בחינת פנימיות בעלול. מה שאצל הרב הוא חיצוניות, כי זה דברים שהוא יכול להסביר, אצל המקבל, אצל התלמיד, זה הופך להיות הפנימיות שלו, זה הופך להיות החיים שלו. תמיד, מה שהעליון נותן, הוא נותן את החיצוניות שלו, לאן זה חודר לתחתון? לפנימיות שלו. כי הפנימיות של העילה, אי אפשר להעלו לקבל אותה כלל. כי הפנימיות של העליון, הוא לא יכול להביע את זה במילים. אז המקבל בכלל אין לו שייכות לפנימיות של העליון. מאחר שהוא רחוק בערך המעלה והמדרגה, מה כן המקבל יכול לקבל? את החיצוניות של העליון. החיצוניות של העליון, שהוא יכול לקבל, הופך להיות אצלו הפנימיות. וככה זה סדר השתלשלות. ואם כן, מה יוצא עם כך? הרי, כשאנחנו מדברים על הסדר של הספירות, בחינת חוכמה, אם ניקח לדוגמה את הספירה הראשונה שזו חוכמה, שהיא ראשית הנאצלים והתחלת ההשתלשלות והאצילות, אם ניקח את חוכמה, שחוכמה זו הספירה הראשונה, ראשית חוכמה, כתוב, כי מחוכמה נמשכה הבינה, ומבינה נמשכו המידות. ככה זה הולך סדר השתלשלות. מעולם לא נמשך ממנה בהשתלשלות, מה מתגלה מהחוכמה להשתלשלות, לבינה או למידות? רק החיצוניות. החיצוניות של החוכמה יכולה לרדת לבינה, החיצוניות של הבינה יכולה לרדת לרגשות, החיצוניות של הרגשות יכולים להיבטא באותיות, ככה זה הולך. אבל הפנימיות, אבל החלק הפנימי של החוכמה לא יכול לרדת לבינה. החלק הפנימי של הבינה לא יכול להביע לרגשות. אבל הפנימיות הוא למעלה מהשתלשלות, ואינו מתלבש בבינה על דרך, ואינו מתלבש בבינה. על דרך משל, כמו הוא חוזר שוב על מה שהוא אמר קודם, מהתלבשות השכל בהשגה. כשהשכל יכול להתלבש באופן שאני משיג אותו, מבין אותו, מתאר אותו, מסביר אותו, שהחיצוניות בלבד מתלבש. רק החיצוניות ולא עמקותו. זה בעצם, פתחנו בהקדמה ואמרנו שבסדר ההשתלשלות ידע לך שיש פנימיות ויש חיצוניות, והכלל אומר מה יורד מעליון לתחתון, החיצוניות של העליון יורד לתחתון, והחיצוניות של העליון הופך להיות הפנימיות של התחתון. וככה זה יורד ויורד ממדרגה למדרגה.